אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אז אנחנו כאן בסרוויס 104.9 ו-105.3 FM. שלום שירי כץ.
שלום רונה גרשון תלמי.
מה שלומך?
אני מתארגנת, מתכוננת. בקרוב מגיעה עונת החגים החמה של החורף, את יודעת, עונה לוהטת כזאת. בבת אחת, גם חנוכה, גם נוביגוד, גם קריסמס, כולם יחד. ואנחנו החלטנו שאנחנו חייבות לחגוג, אנחנו נתחיל עם המתוגן, כי בכל זאת זה...
עם הסופגניות.
זאת מהות החג. ונמשיך הלאה. את יודעת, אני באמת הבנתי שזה לא בסדר שלא יצא לנו עד היום לבקר בנצרת. אומרים נצרת או נצרת? לא בטוחה.
נצרת.
נצרת. לא יצא לנו לבקר עד היום בחג, וזה נשמע שקורים שם דברים מסעירים.
נכון, יש עכשיו חגיגות הקריסמס מתקרבות, ונפלא לראות את העיר, גם בחיפה אגב, ובכל עיר שיש בנוצרים, רואים גם את הרחובות המקושתיים, ושווקי חג המולד הקטנים הנחמדים, וגם האוכל, אנחנו נצא לבדוק מה זה האוכל הזה.
כן, מה אוכלים בחג.
בדיוק.
ואת יודעת, והאמת ביפו יצא לי לעבור, אבל יצא לך לחגוג נוביגוד?
נוביגוד יצא לי רק לשמוע עליו, אני שומעת עליו המון המון דברים. יצאו לי כאן בתאגיד, הביאו לי קצת טעימות מאוכל החג.
זה אומר שאת יודעת, שאת צריכה לבדוק מהחברים שלך, אם לא מזמינים אותך לנוביגוד.
את חושבת?
ברור.
אני אבדוק. אז תראי, אלה נדיונובי הטכנאית שלנו, אז אני כבר נותנת למשימה
שאנחנו...
בדיוק. אלה, אני באה. וגם איתי סופרין נמצא איתנו כאן על ההפקה. אז אנחנו, את זה סגרתי עכשיו, כן. ונדבר על זה, על הקריסמס בנצרת, האוכל של נוביגוד, השמנים המיוחדים, אנחנו נדבר על סוגים של שמן, כי חנוכה, תשמעי.
המון חדשים, נכון? וזה החג לשמנים. כן.
נכון, ועל הסופגניות הכי מעניינות, איתם נתחיל את התוכנית, אז אנחנו כבר יוצאות לדרך. שירי, האורח הראשון שלנו, רותם מימון, עורך מדור האוכל בארץ, שלום רותם.
אהלן.
היי רותם, אז
אני,
תשמע.
אני, לא, אני חייבת לשאול כן. קודם כל, כמה סופגניות טעמת בחודש האחרון?
וואי, חייבים לנקוב במספר?
תנסה.
כן, הערכה גסה. כן, חייב. לכן העלינו אותך, זאת אומרת, תגיד את המספר ונוריד אותך מהקו.
אני אצטרך לשקר.
לא, תגיד, נו, אנחנו כאן בין חברים, תגיד.
הביס זה גם נחשב, כאילו, לא בודקים שאתה אכלת את כולה.
כמה מאות.
מאות. מבינה את זה? שמתי התחילו לזרום אליך הסופגניות? כמה זמן אתה כבר צריך נאלץ לבלוע את זה?
האמת שהשנה זה התחיל בהתחלה בגמגום קל אחרי סוכות, ובסוף ובמהלך נובמבר זה ממש היה מבול קשה.
נובמבר ריין, כאילו זה...
גשם של סופגניות.
ואיך אתה שורד את זה? זאת אומרת, כאילו מה יש לך... דורים נגד צרבת, איך אתה עובד על זה?
מנגנון מיוחד?
זהו. האמת שבשנים האחרונות... בהתחלה, כשהתחלתי להיות כתב אוכל צעיר ורזה, אז ככה עשיתי את הכל, חרשתי את כל הארץ. בשנים האחרונות מיניתי סגנים ועוזרים שיבדקו יחד איתי, כי... זה קשוח, זה קשה,
אתם יודעים שרוב האנשים,
כל שנה זה יותר.
אתם יודעים, שירי וגם רותם, שרוב האנשים מקשיבים לכם עכשיו ואומרים, זאת העבודה שלו והוא מתלונן. זאת אומרת, אתה יושב ואוכל סופגניות וזה קשוח, ומיניתי עוזרי, באמת סיפור קשה, רותם.
זה מאוד, בואי נגיד שגם את אחרי החמישית היית מתעייפת.
עובדי מכרות הפחם עכשיו מזדהים איתך, באמת, הם כולם אומרים, זה כמונו, כמו במכרה הפחם.
עדיין מביא את הגוף לקצה.
אנחנו צריכים לספר על התופעה הזאת לא, זה לא השנה הראשונה של ה-2019, אבל
נכון.
אנחנו כבר רואים כאן מספר שנים את התופעה שהסופגניות, זה הפך לטירוף, אפשר לומר, לקדחת. זאת אומרת, וואו. אפילו אני אגיד שבעיניי, וזו דעתי האישית, יש משהו מוגזם. גם היו עובדה שסופגניות מקדימות לצאת כל כך. זאת אומרת, זה מאכל שקשור לחג. יש לו סיבה, יש איזה רגע של התרגשות, כשמדליקים
הפיק,
חנוכיה, נכון. ופתאום יש גם סופגניה או לביבה, ופה שבוע את לפני... לפני הסופר כבר מלא, וגם הסוגים המטורפים, תקשיבו, זה מתחיל מתכף, אתה תספר לנו, כי אתה באמת זה שטעם מאוד סופגניות, חלקי פנים בתוך סופגניות.
שנה שעברה, זאת הייתה הסופגניה של שנה שעברה.
שפופרות ומזרקים שהם חלק מהרפרטואר, שמגיע מזרק עם הסופגניה, כאילו לא יכלו להכניס לנו את הריבה או את המילוי פנימה, אנחנו צריכים
הפעלות.
לעשות את הפעולה. פעם היינו הולכים למכולת, קונים עם ריבה או בלי ריבה, וזה היה נגמר שם. אולי היה עם שוקולד, הייתה סופגניה עם שוקולד או ריבת חלב, עכשיו זה אין סופי.
רגע, מה הייתה הכי מטורפת שנתקלת בה השנה?
אז רגע, לפני זה אני רוצה להגיד שהשנה באופן מוגזם, התחילו עם הפופ-אפים של הסופגניות כבר באוגוסט, אני רוצה להזכיר לכם.
וואו, והאמת זה כל כך לא מתאים, זה הרי אוכל של חורף סופגניה, לא?
וואו, דמיינו תל אביב, אוגוסט, סופגניה.
זאת אומרת, פופ-אפים זה החנויות שנפתחות לרגע רק כדי לשווק מוצר מסוים, וזה סופגניות באוגוסט.
לא, לא, זה ממש, זה לא מתאים לא מבחינת מזג האוויר ולא מבחינת הייחודיות, זה מאבד את הקסם. כן, היה אוגוסט גם כן קשה כזה עם מזג אוויר אכזרי משהו. כן.
נכון. אז באמת השנה אנחנו עדים לשתי תופעות, אני חייב להודות. האחת, באמת שממשיכה את הקו של השנים האחרונות, כמה שיותר מוגזם, כמה שיותר מטורף, כמה שיותר שכבות וקרמים ומזרקים, ובאמת לאמריקה היינו בפן הזה. מנגד אנחנו רואים תופעה, אני לא רוצה להגיד חתרנית, אבל חזרה למקורות, שפים וקונדיטורים שעושים את הסופגניה הקלאסית שאנחנו מכירים מפעם, זאת של הסופר, רק עם ריבת התות, אבל איזה בצק ואיזו ריבת תות שאנחנו מהחלומות.
רונה, יש לנו כותרת קודם כל, יש לנו כותרת. חוזרים לריבה, לפשטות.
סקופ, סקופ.
האמת שכן.
כן, כן. ובעיניי זו מגמה מבורכת, כי באמת הסופגניות, סופגניות כנפה, וסופגניות במבה, וסופגניות גבינת בושה.
וואו.
באמת, טעימות ככל שתהיינה, בסוף זה לא קל לעומת סופגניית תות פשוטה, קלאסית, כמו של פעם, שפורטת ככה על נימי הזיכרונות עם קמצות של גרידת לימון בבצק, שזה באמת מזכיר את סבתא כלשהי.
נכון, נכון.
זה נשמע מעולה.
אז באמת, אלה המוזרות, זאת אומרת, דיברנו על חלקי פנים, אני חושבת שקודם כל העניין הזה שחלק מהסופגניות הפכו להיות מלוחות בשנים האחרונות, זה כבר עניין. זאת אומרת, חלקי פנים זה דוגמה קיצונית קצת, אבל המבורגר, שמעתי על המבורגר בסופגניה. רוסט ביף.
כן, שנמכרות, אתן יודעת, לא במסעדות, אלא ממש...
כן.
הביתה, כלומר, הבאתי לילדים רוסט ביף לשבת כזה. סופגניית רוסט ביף.
כי לכאורה, אנחנו אומרים, יש פה בצק, אז בוא, אפשר להכניס לתוכו כל דבר. זאת אומרת, זה כמו סיפור הפיטה, שבשנים האחרונות אנחנו רואים שהפיטה יכולה להכיל הכל, הכל.
נכון, נכון.
מה שלא חשבנו פעם. אבל עם סופגניות, זה כבר סיפור יותר מורכב. למה זה כל כך מרעיש אותנו? כי זה באמת, זה גם בצק שהוא יותר, הוא פחות מכיל את הכל. זאת אומרת, פיטה ניחה. היא אולי מין קצת כזאת...
אבל אל תשכחי שבאופן מסורתי, בצפון אפריקה, היו כריכים מאז ומעולם.
כריכים
בתוך, נכון. ואז זה משהו כזה מלוח, עם לימון מריר נכון. מהקצץ.
אז אתם בסדר עם זה?
אני לגמרי בסדר, כל עוד הביצוע הוא טוב ומנומק ולא
אז גימיקי. אז זהו, אני הייתי רוצה להגיד על זה, אבל פשוט אני עברתי על הקטלוג, שימי לב למילה קטלוג של רולדין. והקטלוג הזה הוא כתוב בצורה מאוד מדוקדקת, הוא תובל במונחי פטיסרי מאוד מקצועיים ומאוד ברורים. כמעט הייתי אומרת שזה טקסט מדעי. זה מדעי הפטיסרי. ועדיין, באופן קצת מחמיר לב, ההגדרה נפתחת בגנש, במקום בגנש. כאילו, נכון, יש לנו גנש, זו תערובת פשוט של שמנת מתוקה ושוקולד, אז מישהו שגע בתעתיק העברי. ויש בזה, כאילו, בעיניי זה מסכם הכל, זה כל כך הוואנאבי משהו שאנחנו לא, אנחנו הסופגניה המושלמת עם הריבה. מה גם שבעיניי זה שאתה מחכה שסופגניה היא תתקרר, כדי להוסיף לה את כל הקרמים שיהיו בטמפרטורה נכונה, זה קצת תורס את כל הרעיון של משהו שהוא צריך להיות חמים עוד קצת מהסיר.
בדיוק, שיצא הרגע מהאש.
שתוגן עכשיו, נכון.
כן, כן, שזה חלק מהחוויה. לא יודעת.
אז המון רשתות עשו את זה, זאת אומרת, גם כל המזרקים, המון רשתות, ראינו גם עניין הפלסטיק, שהרבה רשתות קיבלו עכשיו ביקורת על זה שהן מכניסות כל מיני שפופרות, כן, שפופרות ופלסטיקים, ובעידן הזה שרק מדברים על ההפחית, למה אנחנו צריכים את השפופרת הזאת שם? זאת אומרת,
בואו נבזוק קצת טונברג על הספגניה, קצת ירוקים.
טונברג זה נהדר, נבזוק טונברג זה נהדר. נהדר. אז מה, אז יש תחרות כזאת? אולי גם העיתונאים אשמים, אני רוצה לשאול אותך רותם, כי אנחנו עושים את כל התחרויות האלה, של הנה, שולחים לך מאות, ואתה תכתוב על ה-10 או ה-20 הטובות ביותר.
באמת היא שאני מאוד סקרנית לדעת, תכף נגיע גם לזה.
אז אולי גם אנחנו אשמים?
אני חושב שאנחנו בעבר בהחלט הזענו את המפלטת הזאת, ובעיקר בשני מועדים מאוד מאוד מרכזיים בשנה, גם הסופגניות וגם בעוגות הגבינה, אני חייב להגיד שאנחנו לא תומנים ידינו
בתבנית, לא תומנים ידינו
בשמנת המתוקה.
יחד עם זאת, אני לא רוצה להעיד על עיסתי, אבל אנחנו משתדלים שלפחות במבחני הטעימה שלנו, שאם כבר נגזר עלינו לעשות ובאמת להביא את, את המידע, שהוא חשוב, אנחנו רואים את זה במספרים, כמה אנשים קוראים את הכתבה הזאת, כמה אנשים מחפשים איפה לקנות סופגניה מומלצת, אז אם כבר, אז לחרוש את הארץ ולהביא גם מקומות, שהם נטולי יחסי ציבור, והם קונדיטוריות קטנות ומיוחדות, גם מבאר שבע וגם...
בלי לקפח.
לא, רגע, הוא ייתן לנו בסוף את כל הרשימה הכי שווה.
אבל... את כל ה-31 הטובות...
לא יודעת אם 31, תכניס את המרכזיות, אבל באמת יש את העניין הזה של למצוא את הכי טעים, את הכי מוצא, יש גם פורנו אוכל, ברגע שאתה מעלה כתבה כזאת, ועם צילומים כאלה מרהיבים, אנשים נכנסים רק כדי לרייר, אפילו אם הם לא יקנו את זה.
נכון, סביר להניח שהם לא ייסו... לסופגניה שהגיעה למקום הראשון והיא ברמת ישי.
כן, אבל... בשביל סופגניה לא ניסה חצי מדינה.
יהיו שיעשו. נכון. הבודדים שיהיו, okay. אבל לא כולם.
נכון, אבל בכל זאת תראו שיש עוד סופגניות חוץ מרולדין והן יצירתיות ויפות ומיוחדות. בלי לריב עם רולדין כמובן ועם מתוקה, יש עוד אלטרנטיבות, וגם בעיניי לתמוך בקונדיטוריות קטנות,
זה חשוב.
לא ברשתות. אז זה האג'נדה שלי כעורך מדור, למה חשוב לי, אם כבר אני בקלחת הזאת, למה לעשות מצעד נרחב,
כדי לתת במה לכל, גם לפריפריות וגם לקונדיטוריות הקטנות, ולכל אלה שכולם...
ונטולות היחד.
כן, שכולם לא מגיע. אז טוב, נו, אז מה הסופגניה הכי טעימה שאכלת, רותם?
רגע, קולות טיפוף.
טדאדם.
כן.
אז אני חייב לציין כמה, ואף אחת שלא נכנסה למצעד, ובעיניי הכי טובה.
וואו, עוד סקופ. כן.
כן, אני חייב להודות... שאנחנו גם נמצאים כל הזמן בוויכוחים, בתוך הצוות במדור, איך לעשות את זה, ואנחנו גם שומעים את רחשי הקהל. אז הכי טובה שטעמתי השנה, כמובן לא בתל אביב, היא בירושלים, והיא של קונדיטוריית קדוש, כמובן, של קפה קדוש.
אוקיי, מודים, אוקיי.
היא... כמו בכל שנה, זאת סופגניה רעבתנית, בניגוד גמור למה שאמרתי מקודם.
זה לא עטות,
אחת על הסוג המגלומני, כן.
אבל, יש בה בכל זאת משהו שמתכתב עם העבר, זאת סופגניה שמגיעה עם ממש גריסי סוכר מעל, שמזכיר קצת ספינג' של פעם, והביצוע הוא כל כך עדכני וכל כך פטיסרי, שאי אפשר שלא למות מזה. מצד שני, זאת כבר שנה שלישית שזאת סופגניה שהיא באמת טובה ביפר מכולם, ובחרנו השנה לא להכניס אותה למצעד, למרות שהיא כל כך טובה.
למה הם לא הגישו אותה בזמן?
גם היה דדליין והם לא עומדו בו, אבל גם כדי, כמו ב-50 best restaurant, שמי שזוכה במקום הראשון החל מהשנה הוא נמצא בפנתיאון, אז אנחנו החלטנו שקדוש הם בפנתיאון שלנו, וצריך לתת הזדמנות גם לשאר.
אין, אתם כאלה ערכיים בענייני סופגניות אתם בארץ, באמת, שם הערכים שלכם.
יש להם אג'נדה.
ממש.
עוד מישהו יבטל עכשיו את המינוי. בואי נמשיך. לא, 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 אתה מעולה, אתה מעולה, אנחנו רוצים עוד. קדימה, נמשיך.
אז עוד סופגניה שאני באופן אישי מאוד מאוד אהבתי, והיא כן סופר קלאסית וטבעונית, אז היא באה מקונדיטוריית מרטין בבאר שבע, שעשו פשוט סופגניה קלאסית מעולה, ובמקרה היא גם טבעונית, והיא גם זולה בטירוף, היא עולה רק 3 שקלים, אז...
כן, זה עוד סוגיה שלא דיברנו עליה, שהמחירים האמירו, מתקרבים ל-20 שקלים לסופגניה, משהו באמת... נכון, זה נעשה מופרך.
קדוש, עוד סיבה אחת שלא הכנסנו, זה באמת פקטור של מחיר, קדוש מגישים את הסופגניה... חוץ מדודות מזגין, אחי היא יקרה בארץ.
וואו.
אז,
אצל דודו זה סופגניה זהב ב-1,000 שקל, לא?
לא, לא, לא,
לא,
1,000. אני חושבת שזה 60 שקלים.
הייתה השנה שעברה את הסופגניה שלה 100 שקלים. 100 שקלים, אני לא יודע מה נותר ממנה השנה.
אוקיי.
שהיא הייתה מאכזבת בכל פרמטר שהוא.
זה נורא. שברון לב.
כן, ממש.
לא, אבל אספתי את הזהב. יש לי תכשיט בבית או משהו כזה, לא?
בדיוק, זו הייתה סופגניה מוזבת.
וואו.
רק שתדעו.
וואו. תראה, אני אתפשר השנה על הרד, כי המצב קצת דוחק, קצת דחוק בבית.
רגע, אבל עוד סופגניה אחת מוצלחת לפחות.
אז עוד סופגניה מוצלחת, טעמנו כמה מקונדיטוריה, אפרופו קטנה, אנונימית, שעושה עבודה נהדרת, זה אבא ובתיה ברמת אישי, קונדיטוריה שאנחנו באופן אישי עוקבים אחרי מה שנעשה שם על ידי קונדיטוריות ואופות, שבכל מצעד מחדש הן מצליחות להפתיע אותנו, אנחנו מגיעים לשם ועמומים מהתוצרת, והשנה הם הפליאו בכמה וכמה תוספות, בין הפשוטה והקלאסית לזאת עם הקינמון, מה שהכי הפיל לנו את הלסת זה סופגניית שוקולד צ'ילי.
וואו, שוקולד צ'ילי. זג,
בין חריפות למתיקות.
בדיוק.
אוי, למרירות.
לא עוד קרמל מלוח, אלא שגם היה להם והיה לא רע בכלל. היה משהו בשילוב הזה בין השוקולד שלמעלה שהיה איכותי ולא איזה צמקאו שניצו כמו שטעמנו גם מרשתות אחרות. פה זה הכל היה חומרי גלם שמרגישים שקונדיטור ששמו חשוב לו עשה את זה.
וואו, זה נשמע מעניין, שוקולד צ'ילי.
זה בעיניי ההבדל הגדול.
עכשיו בא לי סופגניה צ'ילי קונקרנה דווקא.
את רוצה שנספר?
הנה, לשנה הבאה אפשר, הנה, זה רק
צ'ילי קונקרנה. רגע, אבל זה נשמע נורא גם. אבל דיברנו על זה, רונה ואני, קצת קודם. היה לנו קצת לא נעים להודות, שאם צריך להכריע בין סופגניות ללביבות, שתינו זרוקות את כל הסופגניות לפח והולכות על, באמת, על כמות נדיבה של לביבות שוות.
כן. טוב, אבל תראה, רוב הסופגניות שבחרת...
את איתנו בכלל.
אז באמת, רוב הסופגניות שמגיעות למצדים, הן בסוף לא סופגניות, הריבה, תראו, אין מה לעשות, זה כאילו, זה עובד עלינו הדבר הזה. חייבת להגיד לכם שרות סירקיס הוציא עכשיו ספר חדש לחנוכה, עם מתכונים של לביבות וסופגניות, ועל הכריכה, איזו סופגניה מצולמת? סופגניה עם מזרק. רות סירקיס, זאת אומרת, באמת, שהיא מייצגת לנו את הקונדיטוריה הישנה,
כן, ראיתי את המטבח שלה בבית.
אז סופגניה עם מזרק על הכריכה, כי זה מה שעובד, לא יעזור, זאת אומרת, מחפשים היום את הגימיק.
והנה, והאפויות למשל, שפתאום נעשו ככה לגיטימיות, פעם זה היה לא לגיטימי להציע סופגניה אפויה, היו אומרים שזה לא סופגניה, עכשיו בהמון מקומות מוצאים כאלה, כן.
טוב, זה,
זה, זה, זה גם הייתה סוגיה אצלנו לפחות בוויכוח של מה כן סופגניה ומה לא. האם סופגניה עם גבינת בושה או רוסביס זה סופגניה, והאם סופגניה אפויה, שהיא בעצם לחמניה, זה גם...
ומה הכרעתם?
כשזה היה טוב, הבנו שזה באמת שונה מלחמניה, וזה באמת סופגניה.
מאוד עוברית, לא טוב, מתקדקה.
כן, בדיוק. וכשזה היה לא טוב, זה היה מאכזב והרגיש כמו סופגניה מהסופר, כמו לחמניה מהסופר.
רע לתפארת.
זאת הייתה הבעיה.
כן, כן. כן,
אז בעצם פתח, זה הטיב של הדבר הכריע, ו...
נכון.
טוב, אז נדמה לי שבאמת סבנו כאן סופגניות, ואתה מכין את עצמך כבר לשנה הבאה, רותם?
אני מכין את עצמי לניקוי אביב.
כן, בדיוק, ניקוי אביב. טוב, אז שתדע ימים קלים יותר בעבודה, תודה רבה על השיחה הזאת.
ונפגש במצעד אוזני המן.
סגרנו, קבענו, כתבנו ביומן, תודה רבה רותם מימון, עורך מדור האוכל בארץ, תודה רבה.
תודה.
להתראות.
ונדמה לך שאת מושפעת מתנותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל. זה אחרת כשאת פוסעת בין זרועותיי. משתדלת וזה בוודאי מולי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטף את השביל. עוד נגיעה ועוד עצם, הכל כאן מוכר בעצם. אנחנו ביחד בכדי לחיות לנצח. עוד רגיעה ועוד כוח ועוד נטייה לשכוח. אנחנו ביחד בכדי לחיות ולא לברוח, לא לברוח. את זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב, לעתים זה בא. עוד נגיעה ועוד בעצם, הכל כאן מוכר בעצם. אנחנו ביחד, כן, בכדי לחיות לנצח, לנצח. עוד רגיעה ועוד כוח ועוד נטייה לשכוח. אנחנו ביחד בכדי לחיות ולא לברוח. עיר ללא עיר, שיר ללא סוף, רעש ושקט, רע וטוב, היום ופעם, אור וחושך. תקשיבי, יש בזה טוב של שנינו, אני ואת
אנחנו כאן בסרוויס, עוד נגיעה, והמשיר של אור וחושך.
אור וחושך וביחד, הכי חנוכה.
צריך לציין ששירי כץ, את האורחת המוזיקלית המצוינת שלנו, אני תמיד נהנת מהשירים שאת בוחרת לנו. עכשיו אנחנו הולכות לדבר על שמנים, כי זה חלק מהחג הזה, גם כל הסיפור של החנוכיה, וגם המתוגנים שכולם נכנסים.
פח השמן ההוא.
פח השמן הידוע.
שלשמו התכנסנו.
לחלוטין. ושמן הוא משנה את טעם של אוכל, זאת אומרת, קחו לביבה תפוחי אדמה, תכינו אותם איך שאתם רוצים, בצלים, ביצים, תכניסו מלח, פלפל, קצת קמח. השמן שתתגנו ישנה בעצם את כל הלביבה.
מסכימה.
אז אנחנו רוצות לדבר קצת על שמנים, ובחרנו לדבר עם אהוד סוריאנו, מומחה לשמן זית, וראש פאנל תואמים לשמן זית. שלום אהוד.
שלום שלום.
שלום שלום. אז קודם, ספר לנו מה זה ראש פאנל תואמים לשמן זית.
לשמן זית יש טעם, ובמסגרת הטעמים האלה יש דרך לשפוט אותם בצורה הדוניסטית, זאת אומרת, מאוד דומה ליין או לקפה או לשוקולד או דברים אחרים, שבהם תואמים ואז נותנים איזושהי הערכה שהיא יותר מקצועית או פחות מקצועית, אבל תלויה בתואם ובדרך שבה הוא חווה את השמן או את היין. ויש דרך שהיא דרך רגולטורית, שהיא דרך על פי תקינה בינלאומית מחייבת שגם ישראל חווה חלק ממנו, שבה מנסים לזהות האם יש פגמים בשמן, יש איזשהם בעיות בשמן או הם, ואם אין, מה הם המאפיינים האורגנולפטיים שלו, המאפיינים של הטעם והריח, על מנת לסווג אותו לפי דרגות איכות ודרגות צרכניות שונות.
מה תואמים למשל? איך אני יודעת אם שמן הוא מקולקל, אם קניתי משהו לא טוב?
לצרכן של שלא מתמצא בעולם הזה ולא מתחי את העולם הזה קשה לדעת, הוא צריך, כמו בהרבה דברים אחרים, צריך לסמוך על מה שהיצא לאינטגריטי של היצרן, כמו שקורה בכל מזון אחר, ושמן זית לא שונה מזה, והאינטגריטי של היצרן לא שונה בשמן זית מאינטגריטי של אף מוצר מזון אחר. ואם אנחנו נכנסים לארומות, אז יש ארומות של זיתים מקולקלים, של פטריות, של אדמה, של שמרים, וכיוצא בזה שמעידי שהם חלק מהסות, יש עוד הרבה ארומות, אבל אלה חלק מהארומות שמעידות על קלקול של שמן, ובמאפיינים החיוביים אנחנו מדברים על הפירותיות שיש לשמן, איזה סוג פירותיות, מה יהיה עוצמת המרירות, עוצמת חריפות, שהן מתן חיוביות תמיד לשמן זין, ואת הדברים האלה אנחנו מסווגים, ולפי זה נותנים אינדיקציה ליצרן, גם מה יהיה איכות השמן אותו הוא מוכר, וגם לאיזה קהל הוא עדיף שהוא ייעד את השמן, על פי המאפיינים שם.
כמה שמן אתה לוגם כל יום?
הרבה. לא רוצה כנס לזה.
כוס שמן כל יום?
עולה בקלות את ה-100 מיליליטר. בקלות.
עולה בקלות, 100 מיליליטר, זה קצת יותר מחצי כוס, משהו כזה, תלוי איזה כוסות, נכון?
150 מיליליטר זה חלק מהעבודה, ואז יש את מה שאני משתמש בבית
בשביל הכיף.
חלק מהמטבח והאוכל היום יומי, אנחנו מגיעים בקלות ל-200-250 מיליליטר.
250 זה כוס. בקיצור, אתה יושב על הכוס שמן כל יום. איך זה מרגיש לשתות כוס שמה של שמן?
על הכיפק. אני בדיוק אתמול העליתי פוסט על זה שפרוסים אצלי במשרד, אחד המקומות שאני עובד בהם, פרוסות אצלי למעלה מ-100 דוגמאות שמן, ואני אומר, כתבתי שזה כמו, עבורי זה כמו ילד בחנות במתקים, זה ענות גם אחת.
חנות שמנים, על זה אתה חולם. אז לפני שנצא לשמנים נוספים, אני רוצה לשאול אותך, מדברים כל הזמן על זה שלטגן בשמן זית זה לא בריא. אתה מסכים עם זה?
לא יכולה להיות שטות גדולה מזאת. קודם כל, מעבר לעניין של הכימיה, וזה לא נוכח להיכנס לזה, כי זה לא מעניין. אבל בוא נגיד שעשרות ומאות אלפי סבתות בכל הים התיכון צוחקות על האמירה הזאת. אין סבתא אחת בתוניס, מרוקו, ספרד, איטליה, טורקיה, יוון, סוריה, אין אף, או אפילו בגליל, במגזר הערבי, אין אף סבתא שמתגנת עם שום דבר פרט לשמן זית, וכולם חיים מאוד מאוד בריאים, להפך, מדינות הים התיכון נחשבות למדינות שתופסות את העשירייה הפותחת תמיד באיכות, בבריאות ובאורך חיים. אז ספרד נבחרה ב-2019, ולפני זה איטליה. כך שאין שום דבר בעייתי בטיגון בשמן זית, להפך.
למעט המחיר אולי, תנסי לעשות...
מכל האחרים מתגן איתו, אם כבר מתגנים.
לא, אבל סופגניות, תחשבי על זה, תדמייני סיר שלם של שמן זית לסופגניות, זה לא ריאלי מבחינת מחיר.
מחיר יקר, כן.
זה לא עניין של יוק של יקר, זה עניין של, לדעתי זה לא עניין של יקר. זה עניין של תרבות צריכה ותרבות קולינרית, כי אין אף, ישראל היא המדינה הכי עשירה מסביב לים התיכון, עם כוח קנייה מאוד גדול, ועדיין אנחנו צורכים יחסית מעט שמן זית, יחסית למדינות אחרות בים התיכון. אז אם, זה לא עניין של, של עלות של שמן, כי שמן בספרד, שמן איכותי, לפחות כמו באותה רמה שיש בארץ, לא יותר זול ממה שיש פה בארץ. ועדיין הם צורכים הרבה הרבה יותר מאיתנו, וגם מתגנים איתו, גם טיגון עמוק.
זה עניין של הרגלים וחשיבה.
תגן עמוק עם שמנים עדינים, זנים עדינים, כמו ברנע, כמו ארבקינה, כמו לצ'ינו, תתגנו איתם, ותראו שהסופגניה טעימה יותר, אין לה טעמים חזקים של שמן זית, כי השמן הוא עדין מלכתחילה, וגם בריאה יותר בסופו של דבר.
ובכל זאת, אני לא אכנס איתך לכל העניין הכימי, כמובן, לא נעשה כאן את כל זה, אבל הטוענים נגד באים עם טענות כימיות של שריפה בחום נמוך, זאת אומרת, השמן נשרף יחסית מהר, רדיקלים חופשיים, כל מיני עניינים כאלה. זה לא נכון? זאת אומרת, זה לא מדויק?
זה לא מדויק, זה understatement של understatement. זה פשוט לא נכון. אין, קודם כל, רדיקלים חופשיים נוצרים בכל חימום של שמן, לא משנה איזה. וזה לא כל כך עניין של רדיקלים, כמו חומרים אחרים שנוצרים שם, אבל נשאיר את זה רגע בצד. אז בכל שמן זה נוצר. בשמן זית יש הרבה חומרים שמגיעים מהשמן, בגלל ששמן הוא לא רק, שמן זית הוא לא רק שמן נקי, לא כמו שמן שמפיקים מזרעים, כמו קנולה, כמו חמניות, כמו סויה, אלא הוא בעצם מיץ של פרי. והמיץ הזה מכיל בתוכו הרבה מאוד חומרים מאוד מאוד בריאים, נוגדי חימצון ומעכבי חימצון וויטמינים, שלא נמצאים בשמני הצמחים מתוך צורת ההפקה שבה מפיקים את השמן מאותם זרעים, ובשמן זית הם נמצאים, והחומרים האלה מגינים על השמן לפני קלקול לאורך זמן בתוך תהליך התיגון או הבישול או אפילו האפייה וכיוצא בזה. זאת אומרת, שמן זית מגן על עצמו הרבה הרבה יותר מכל שמן אחר שנתגן.
קיבלנו תשובה מלומדת.
עכשיו אני רוצה לספר על ביקור שלי בחנות הטבע. ראיתי שם את השמנים הבאים: שמן אבוקדו, שמן סומסום, שמן זרעי ענבים, שמן קוקוס, שמן בוטנים, שמן זרעי דלעת, שמן שקדים, שמן המפ. מכל צמח אפשר לעשות שמן?
מכל שמן, צמח שיש בו שמן. עושים ומפיקים, יש שמן זית ושמן אבוקדו, הם שניהם שמנים שמופקים מציפת הפרי, זה בעצם, הציפה של הפרי זה בעצם ה... הבשר שלו. זה אומר שבעצם אנחנו מדברים על מיץ פרי.
אוקיי.
כל השמנים האחרים שהזכרת מופקים מהגרעין של הפרי, ושם אין מיץ, שם זה שמן נטו שמופק, בתהליכים, בדרך כלל, ברוב מוחלט של המקרים, אחרים לגמרי מהתהליכים שבהם מופק שמן זית, וגם שמן אבוקדו, באמצעים אחרים, שנוטלים מהם ברוב המקרים את כל החומרים, כמו שאמרתי קודם, ששומרים עליהם מבני קלקול.
מה עם קנולה שהוא סנוע שפים? למה כל כך לא אוהבים אותו?
קודם כל, את יודעת שאין דבר כזה קנולה. אין דבר כזה צמח קנולה. זה פשוט קיצור של קנדיאן אויל. זה לפתית.
קנדיאן אויל לואו אסיד, זה הראשי תוות שנתנו לו, כי השם באנגלית של קנולה זה רייפסיד של הצמח, ואז יש לזה קונוטציה שלילית. אז נתנו לזה ראשי תוות אחרים שנקראים קנדיאן אויל לואו אסיד, או במילים אחרות, בראשי תוות קנולה.
וזה לפתית. קרוב נפוס.
לפתית. כן, לפתית. זה בעצם, זה צמח שמאוד דומה לחרדל, הוא נפוץ בכל הארץ, קשה מאוד להבדיל בינו לבין חרדל, בין צמח החרדל עצוב, הם נראים אותו דבר כמעט לחלוטין.
אז מדוע לא מחבבים אותו? אני שמעתי הרבה שפים שאמרו לי, לא, לא, לא קנולה.
פשוט בגלל שזה מדובר בשמן מזוכח, שמנים מזוכחים הם פחות בריאים לנו, ופחות מיטיבים איתנו.
מה זה התהליך הזה של הזיכוך?
התהליך של הזיכוך זה תהליך של הפקה של השמן בצורה כימית. התהליך הזה מוצאים, בעצם מנקה את השמן מהפיגמנטים שלו, שחלקה שהם שומרים גם על השמן מפני קלקול, כלורופיל, קרוטן, לוטאין, אחרים. הוא מנקה מהשמן את הוויטמינים ששומרים עליו, את נוגדי החימצון ששומרים עליו, את הפיטוסטרולים ששומרים עליו, ועוד הרבה חומרים אחרים. הוא בעצם מנקה את השמן מכל דבר שיכול להפריע לטעם, לצבע או לחיי המדף שלו. המצחיק הוא שאחרי שמנקים את כל הדברים האלה מהשמן, אז צריך להוסיף לו חלק מהם מחדש, כדי שיהיו לו חיי מדף ארוכים יותר. לכן אנחנו רואים, ניתן לצוא בסופרים, שמן קנולה מואשר בויטמין E.
בקיצור, זה מוצר מעובד, זה מה שהוא מסביר לנו, אני חושבת, נכון?
ואז מכניסים אותו מחדש כדי להאריך את חיי המדע.
הבנו, אז זה באמת נשמע אבסורד, זאת אומרת, זה מוצר מעובד בסופו של דבר, כמו שאמרה שיר.
מאוד מעובד וגם לא כל כך בריא. כולם מסביב עולם התיכון משתמשים בשמן זית, למשל בספרד מנסים כבר שנים להכניס שמן חמניות כאלטרנטיבה זולה יותר לשמן זית, זה לא מצליח. זה לא מצליח לא כי הספרדים טיפשים ולא יודעים שזה יותר זול. אלא זה לא מצליח כי אין להם סיבה להחליף שמן זית, זה חלק מהתרבות הקולינרית שלהם, וזה חלק מהתרבות שלהם, ושמן חמניות לא. ופה תגיד. בארץ אין סיבה שזה יהיה שונה, אנחנו מדינה עם תיכונית, השמן המקומי שלנו הוא שמן זית, ערס שמן הזית של כל העולם הוא כנראה פה בישראל, באזור בגליל התחתון, בציפורי, שם נמצאו העדויות הקדומות ביותר, להפקה של שמן מזיתים, ואין שום סיבה שאנחנו נשתמש בשמן אחר.
אהוד,
רציתי לשאול
אותך,
זה השמן שלנו.
המליצו לי על, שם, על גלידה שעשויה משמן זית, איזה דברים הכי מוזרים אתה מכיר שעושים משמן זית? איפה לא היינו מצפים לפגוש אותו והוא שם ונפלא?
תראי, למשל, שוב, זה דברים שלנו הם חדשים בישראל, אבל אני מסתובב הרבה באזורי ים התיכון, בפורטוגל, באיטליה, ביוון, מאוד מקובל שמגישים פירות בסוף הארוחה עם שמן זית. מוזלף עליהם.
איזה פירות? מה, איך לעשות את זה?
זה שהוא משהו, וואו. גלידה עם שמן זית, או גלידה שעשויה משמן זית. המון קינוחים שונים. עוגות שהבסיס שלהם הוא שמן זית, ושהבסיס השומני שלהם הוא שמן זית. והמון המון דברים הכל עושים שמן זית בסדר.
איזה פירות? תן לי רק רעיון ככה, פשוט לסוף הארוחה.
תנסי מלונים, תותים,
תאנים,
אפרסקים, אפרסמונים, שמן זית עושה להם דברים מדהימים.
נשמע מדהים. טוב, אז תודה רבה, אהוד צוריאני, מומחה לשמן זית וראש פאנל תואמים לשמן זית. המון תודה על השיחה הזאת, השכלנו.
בשמחה, חג חנוכה שמח.
גם לך, להתראות. זה תגנו סופגניות בשמן זית.
זה לא יקרה, אני לא מאמינה שמישהו יעשה את זה.
אולי. אנחנו כאן בסרוויס, ושירי, אנחנו עכשיו נדבר על הנוביק, עוד הבטחנו שנעשה סיבוב חגים, ואנחנו נדבר עם פליקס רוזנטל, שף ובעלים של המטבח של פליקס. שלום פליקס.
אהלן, מה נשמע?
מצוין, אנחנו שמחות שאתה כאן.
אנחנו רוצות שתזמין אותנו.
אם אפשר. וואו, שירי חצופה היום.
אני אגיד לך, את יודעת, פעם אנשים היו מחפשים את החברים המרוקאים שלהם כדי לבוא למימונה, ועכשיו זה נהיה מאוד חזק, כאילו, הישראלים פשוט רוצים נורא כולם...
כן, נופי גוד.
כולם רוצים נופי גוד, יש איזה, באמת... לא, לא יודעת למה, אני פשוט רוצה לנסות פעם אחת.
אתה חגגת בילדות נוביגוד? ספר לנו רגע קודם כל על הנוביגוד של הילדות שלך.
נוביגוד של ילדות, זה היה כזה עם העץ השוח, והיו פותחים את השולחן הגדול, לוקחים עוד שולחנות כיסאות ככה מהשכנים, והיה את כל הזקוסקי, שזה כל מיני מין כמו מזות כאלה,
שהולכות טוב עם האלכוהול, כן, שהולכים טוב עם האלכוהול, כן.
כן, ומין סלטים עם המון המון מיונז, ואחר כך תמיד הייתה מין רגל קרושה שמאוד לא אהבתי, אבל כן היה מין עוף צלוי או ברווס צלוי שזה היה מאוד מגניב, ושם זה מאוד חוויה כזה, היו מגיעים עם חברים של ההורים וקרובי משפחה, זה, כלומר זה חג מאוד כזה של לא יוצאים דווקא לחגוג במועדון או באיזה משהו על איזה, משהו היה מאוד ביתי ומאוד משפחתי כזה.
זה חג שמוציאים בעצם את כל הסרוויסים הכי טובים, נכון? את כל הכלים
אתה
הכי...
אתה הולך על כל הקופה, כן, זה כמו ליל סדר כזה בערך. אצלנו זה כזה, כן, אתה נותן את הבסט, אנשים היו לוקחים חופשה של איזה שבוע מראש בשביל לחנות, ללכת לשוק, לשחוט את הברווז, לשחוט את הארנבת... קהילות לא יהודיות היו עושים עם חזירים דברים מטורפים כאלה, מחזירים צלויים לנקניקיות דם מיוחדות לכבוד השנה החדשה.
רגע, רק השאלה הקטנה בכל זאת, זה כרוך במתנות? כי אני יודעת שזה לא סנטה קלאוס, זה לא היה חג דתי, כי ברית המועצות לא אהבה את זה, זה אופיום להמונים, דת, אבל זה היה חג אזרחי כזה, נכון? יש גם, הייתה גם תוכנית טלוויזיה שתמיד צפו בה, וגם היו מתנות או לא? סבא כפור רבי?
בטח, היו מתנות, היה גם סנטה קלאוס, יש תוכנית שמשדרים אותה בעצם עד היום, ההורים שלי רואים אותה היום, גם פה בארץ, שהיא נקראת פולי צ'וג'ס, זה מין משהו מטורף כזה. שזה מעין וריאציה של בין גלגל המזל לבין דן שילון מערך במעגל לבין אקטואליה, וזה אותו מנחה שמאה שאני זוכר את עצמי ברוסיה באיזה גיל 4, היום אני בן 36 והוא עדיין
אותו מנחה.
אותו מנחה, והוא נראה אותו דבר, עושים לו איזה שימור כזה.
מוכנות. והוא אף פעם לא ימות, חתמו איתו על חוזה, הוא לא יכול, אין, הוא לא ילך לעולמו.
לא, אם הוא הולך לעולמו, זה כל הגאווה, כאילו כל...
הכל התמוטט, הכל התמוטט. אז כל דחפין יתה וינו ויגוד, מישהו אמר פעם. אני רוצה לשאול אותך, ואז מגיעים לארץ, וכאן חוגגים את נוביגוד באותה דרך, זה עדיין בתוך הבית, עם הכלים הכי טובים ואותה ארנבת?
לא, אז אין תארנבת, והכלים, כבר אין כזה את הכלים, לפחות מה שאצל ההורים שלי כזה.
כן, כבר לא מחזיקים את הסרוויסים האלה שרק פעם בשנה.
שהביאו איתם לארץ גם את הסרוויס, אני...
גם כזה, את יודעת, מחליפים כזה כבר יותר, זה כבר לא כזה...
כן.
שהיה ברוסיה בזמנו, מהשוק השחור, היו קונים משהו שהבריחו מפינלנד או מ... או משוויץ.
אני חשבתי שנשאר מבית המלוכה עוד. אוקיי.
לא, אל תגזימי.
למה לא?
תמיד את קיצונית, תמיד.
סתם רומנטית, אוקיי, כן.
ורגע, איפה היינו?
אז זה כבר לא הסרוויסים האלה שכן. זה כבר לא ה...
אבל זה עדיין, לפחות אצלנו במשפחה, זה לא יוצאים למועדונים ווודקות רדבול וכל התרבות ה... הרעה הזאת שאני אקרא לה,
כן.
ונוהגים שיקורים, אלא זה מגיעים, והרבה פעמים גם משנים את הלילה עם מישהו שותה, והמגוון טיפה יותר הצטמצם.
אבל מה, מה חייבים שיהיה לשולחן? מה, כאילו מה נכין?
סלט אוליביה, שזה הסלט תפוחי אדמה עם המיונס, חרדל, אפונה, גזר, נקניק כזה מעורבב עם שמיר, יש רבב שובי, שזה בתרגום מין דג שלובש מעיל פרווה.
כן, דיברנו עליו בדיוק. מאוד מוזר העניין הזה, כן.
מאוד מוזר.
זה דג עם מלא שכבות מעליו, נכון? בגלל זה אומרים מעיל פרווה, כי כאילו מרחמים אותו.
מחממים אותו.
מחממים אותו, כן, שזה לכאורה גם, זה או כאילו זה סלט רק של נוביגוד כזה. זה מין הרינג כזה, או איזה... פלמידה כזאת כבושה, ועל זה שכבה של גזר בסלק, גזר במיונז, סלק במיונז, בטל במיונז, שום במיונז, בטח עוד שכחתי כמה דברים.
משהו עם מיונז, אבל שמעתי פה הרבה מיונז.
אי אפשר להפחית את המיונז, נכון?
זה טעים? זה טעים? זה אוכל טעים?
שמי, תלוי את מי שואלים. בגדול.
אתה לא נשמע נאהב במיוחד.
לא, שמי, יש בזה המון, המון מהקסם, וזה, אני, הרבה זמן לא יצא לי לחגור, כי בדרך כלל אני חוגג לאנשים אחרים בתקופה הזאת בשנה, אני מבשל ארוחה. אז שככה, באמת שהרבה זמן לא הייתי אצל המשפחה. אבל כן, זה, שמי, זה משהו נורא נעים, אינטימי, שזה בכלל, זה, במיוחד דור של ההורים שלי, זה בערך בין החגים היחידים שהרשו לחגוג. ככה, בלהתאסף, בלהיות ביחד.
יפה. אז ככה מאוד מחזיר את כולם. אבל אני רוצה עוד טיפה לחזור לשולחן, בבקשה, כי אני פשוט, האמת שלי דווקא זה נשמע טעים. חייבת לציין, הייתי מורידה קצת.
כן, הדג במיל פרווה.
הייתי מורידה קצת מיונז, אבל מה זה סלט או פושקה?
מה?
סלט או פושקה? משהו עם יער? אמרו לי, לא יודעת, משהו.
זה משהו לילדים, הבנתי, זה סלט צבעוני כזה לילדים, יכול להיות?
חשבתי שזה פטריות, זה מה שדמיינתי.
יש נגיד, אבל יש מין פטריות כאלה שהם בזמנו, זה היה, לא יודע למה, כי ברוסיה יש מלא פטריות, אבל מאוד אהבו פטריות מקופסת שימורים כזה.
טוב, אוקיי.
עם שום הרבה, וכזה טימין, אורגן או משהו כזה. וזה המון חמוצים, עגבניות, היו שולפים אבטיחים מוחמצים, זה מאוד נהוג היה, שומים מוחמצים, יש תמיד אצל היהודים, יש תמיד רגל קרושה.
חולדייץ, כן, חולדייץ, נכון.
חולדייץ, כן.
ניסיתי.
טוב, לא רע.
שזה גרסה כזאת של הגום, של הצרפתים לאוקס, כאילו לרגל חזיר קורשה כזאת. יש...
גם שטרודל, תפוחי עץ קראתי נכנס שם, יכול להיות? זה גם עם החלה נוביגוד?
כן, ויש גם תמיד... רגע, זה עוד שלב הקינוחים, ויש גם... משהו שזה באמת היה מאוד טעים, אני זוכר בילדות. של בעצם ברווז, ממולא בתפוחי אדמה, בתפוחי עץ מקורמלים, ואיזשהו נקניק מאושן כזה.
אני אשמע כמו משהו שיכול לעבוד. אני פשוט אשאל אותך רגע, פשוט מכיוון שאני מוזמנת, מה רוחים אומרים להביא איתם?
אלכוהול.
משהו לשתות, וגם נהוג להביא משהו לבית.
אבל יין או משהו יותר, כאילו, יין יעבוד אם נביא יין טוב?
יין יעבוד, כן. אוטום, תלוי מהחברה וכמה הם, את יודעת, כמה מסורתיים הם.
אם לא, אז וודקה פשוט וכאילו, הולך את ההארדקור או שלא.
כן, כאילו, כי זה לא וודקה, כי זה גם מאוד, כאילו, זה לא נהוג להרבב בין יין לוודקה, כי אחר כך תרגיש, כאילו, ויש גם שמפניה כמובן, או סוג של שמפניה תמיד.
אז הכרת חבריך, מה שנקרא.
בדיוק.
אז שאלה אחרונה, פליקס רוזנטל, לפני שניפרד, אתה במסעדה שלך, המטבח של פליקס, אתה מבשל בעצם אוכל רוסי, או שלא?
לא.
לא.
לא רוסי. לא, גם הוא מאוד עושה דברים ים תיכונים. אכלתי אצלו פעם משהו בכלל, משהו שהלך לכיוון החומוס, היה מאוד מוזר, והיה טעים להפליא, כן?
תודה רבה. זה גם לא מסעדה, זה קייטרינג וארוחות פרטיות, סירים לשישי שבת, שזה באמת מתמחה בסגנון ים תיכוני כזה. בשר, טלאים, דגים, ובנוביגוד גם בדרך כלל אני מוזמן לאיזושהי משפחה או שתיים שאני עושה להם חגיגה של נוביגוד, אבל לא לגמרי רוסית מסורתית, אלא כזה דברים יותר קצת משודרגים. עם אויסטרים יותר, דגים יותר בווייב כזה מודרני טיפה יותר, אבל לצד זה כן להכניס טבליני, מסלמון, הקרם פרש.
שברון הנסת הרבה.
כן, זהו, עכשיו דיברת אליי. אני ברגל הקרושה קצת שתקתי, עכשיו נפקחו עיניי. אבל טוב, זה לא מפתיע. אז המון תודה, פליקס רוזנטל, שף ובעלים של המטבח של פליקס, אנחנו נדבר איתך, נובי גוד שמח.
חג שמח.
חג שמח. אז אנחנו ישר ממשיכות, שירי, אל השיחה האחרונה שלנו, כי זמננו כמעט תם. ואני רציתי להגיד בהקשר לשיחה של פליקס, שאנחנו פעם נעשה בתוכנית את ה... ונבדוק למה אין כאן מוסדות רוסיות כל כך בארץ. אני לא יודעת אם פליקס הוא האדם, אבל, אבל צריך לצאת ולבדוק את ה... למה אין
יש?
הרבה. יש. אבל לא הרבה שאנחנו יודעות
נכון,
עליהם.
נכון.
אבל אנחנו עכשיו לנצרת. לונה זרייק, נצרתית, בעלת מסעדת לונה, ביסטרו בנצרת. שלום לך.
שלום לכם.
שלום.
שלום
אנחנו
לכולם.
שמחות שאת איתנו. מתחילים להתכונן לקריסמס בנצרת?
כמובן, כמובן, אנחנו, את פשוט מדברת אליי, מתקשים אליי, ואנחנו באמצע הכנות אדירות, כל העיר תוססת, כולה מקושטת, גם לונה ביסטרו, כל הנשים הנצרתיות, כבר כולם פה עושים הכנות, לקראת החג והחגיגה הגדולה הזו.
מה מכינים? אז, ספרי לנו, מה מתבשל שם אצלכם?
קודם כל, החג מתחלק לשני חלקים, כל הערב קריסמס כמובן, שזה רוב ברובו, הוא מוכן הכנות של מזיתים, אלכוהול, הרבה טבולי, חומוס, חול ממולה, קוביני, קישואים, עלי גפן, ויותר ליום למחרת ויותר תבשילים, כמו המנצף, האורז עם נתחי הבשר טלה, והקישואים ועלי גפן, והקובי, עושים אותה למחרת בסוני, ולפעמים הרבה גם ממלאים ירח וממלאים צוואר של טלה. בערב החג מאוד תופס בכינוח את העוגת הקריסמס המסורתית, שיש מתכונים מסוימים שאנחנו עושים אותם שבועיים לפני, ומתחילים לשים לה ברנדי כל הזמן, שהיא ממולה בכל מיני פירות יבשים.
איך, איך היא נראית, העוגה הזאת?
העוגה בדרך כלל היא עוגה מלאה בכל הפירות היבשים, עם הרבה ציפורן, קינמון ואגוז מוסקט, ומשקים אותה, מתאימים אותה בברנדי, ועושים לה עטיפה ציפוי של או מרציפן, או בצק סוכר.
זה נשמע טוב.
נשמע נהדר.
והכי חשוב זה הקישוט. תקשיבי, הקישוט של קריסמס תמיד הוא חייב להיות על בסיס של צבע לבן, ירוק, זהב, אדום, אז העוגה מקושטת, והשולחן מלא, מלא במאכלים מיוחדים, שאנחנו כל הזמן מתאמצים שיהיו בצבע של החג, וכמובן, המטבח שלנו עשיר בירוקים, אז הטבולי עם העגבניות זה הצבע של החג, ואנחנו מקשטים ועושים את הכל באותה הרוח ואווירה. אבל הכי חשוב מהכל, שזה האווירה של קריסמס זה אווירה של נתינה, אווירה של אהבה, לכן אנחנו, כל העניין של ההכנות והמתנות שאנחנו נותנים, זה מחזק מאוד את התא המשפחתי, זה הזמן לעשות, לתת ולאהוב ולהביע אהבה לכולנו, זה הנקודה שכולנו נפגשים עליה סביב השולחן, כולנו בחיוך, באנרגיות כל כך טובות, ומה שמעניין ומה שאהוב ללבי מאוד, ואני מאוד גאה בו, שבלונה ויסטרו יש כמו חממה, כמו בועה, שהרבה יהודים, ערבים, תיירים, באים לפה, ונפגשים כולנו על סביב השולחנות שלי במסעדה, והאוכל הוא מאחד בין כולנו, ותאמיני לי, הלוואי, הלוואי, וזאת היא החוויה שנמצאת בכל המדינה, כי זו חוויה מדהימה.
בוא נעשה את זה כל השנה, את אומרת, שיהיה מין חוויית איכות כזאת.
זה מעצים את זה. את צריכה לבוא ולראות כמה שכולם סביב העת, כמה שכולם נהנים, החיוך על פנים של כולם, ממש.
הביחד הזה.
אנחנו כולנו בהיי, בהיי
עדיף. תגידי, וסנטה קלאוס מבקר אצלכם?
כמובן, בערב קריסמס מתי שאנחנו יושבים, מתחילים, צוחקים, מחכים, יושבים סביב השולחן, באיזשהו שלב סנטה דופק בדלת, כולנו מתרגשים, לא קשור בגיל בכלל, כולנו מחכים למתנה האישית שלנו, אז הוא מתחיל לחלק לכל אחד, אם יש מסר מההורים לילדים, אז הוא מעביר את המסר דרך המילים שלו עם הילד, אחר כך כולנו שרים, כמובן כל ערב קריסמס אנחנו מכינים תדפיס של השירים של קריסמס קרולס, של כל שירי הקריסמס, שרים כולנו ביחד, וכשסנטה מגיע מקבלים את פניו גם בשירים. עד שמסיימים את השלב של סנטה, פותחים כל המתנות, זה השלב שילדים מתחילים לשתולל, לצחוק, לפתוח את המתנות, זה השלב של הכינוח, ואז אנחנו פותחים את עוגת הקריסמס, ומקובל בנצרת גם לשתות משקי חם שקוראים לו איינר, שזה קינמון מבושל עם אגוזים ועם צנוברים,
זה בעצם הליקר ביצים, האגנוקה.
כן, זה עשוי מביצים.
נכון, זה קרוב. ויום למחרת, אנחנו יותר, הכיוון של השולחן יותר בא בתבשילים חמים. מאוד מאוד מיוחד אצלנו את המרק, הפתח עם כדורי הקבב בתוך המרק, כי בדרך כלל קריסמס הוא תמיד בתקופת חורף. אחר כך פותחים את השולחן ויותר מאכלים חמים. אין משפחה שלא עושה את הירך ממולה או צוואר ממולה, או אוף ממולה, אוף ממולה גם, עם פריקי, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הפריקי.
חיה מאושנת.
ירוקה מאושנת, תבשיל מדהים, גם בריא מאוד. כמובן, כל הסלטים מסביב. הקובינייה שנשארת בלילה למחרת, אנחנו שמים אותה בצוני ומכניסים אותה לתנור. אגב, יש סימן מדהים שאנחנו מכינים, מתחילים להכין אותו לפני החודש של דצמבר בשבוע, אנחנו מביאים כל מיני גרעינים כמו עדשים, כמו חומוס, שמים אותם על כותנה בצלחת במים ומתחילים לנבות, וזה מסמל את ההיוולדות של ישו, את ההיוולדות, את ההתחלה החדשה. ועד שמגיע ערב קריסמס, אז אנחנו מקשטים, שמים אותם מתחת לעץ, וכולם ירק נובט מדהים מבחינת יופיו. אני זוכרת, כל הילדות שלי היינו עושים את זה, ויש, וזה עדיין מנהג שעדיין מושרש, ועושים אותו עד היום הזה.
יפה. תגידי, ראיתי שיש שווקים אצלכם, מיוחדים לחג. מה אפשר לאכול בשווקים?
מלא, מלא קריסמס מרקט בדרך כלל. עכשיו יש שוק מאוד, מאוד מיוחד בתוך העיר, בתוך השוק הישן של נצרת. נשים עם עבודת יד שלהם, עושים שם כל מיני דוכנים, אווירה מדהימה. אתם יכולים לסובב, לטעום.
זה רק קישוטים או זה, מה תואמים?
לא, כל עבודת יד. תואמים גם יש את הכנף, יש את כל הממתקים הנצרתים, ויש עבודת יד, יש תכשיטים, ויש קישוטים ליום קריסמס, ויש... יש כל מיני.
ואני רוצה לשאול אותך, לונה, תיארת מאכלים נפלאים מהמטבח הערבי בעיקר, יש איזה מאכלים שמגיעים ממדינות אחרות, למשל כמו עוגות איטלקיות, הפנטון, אם אני אומרת את זה נכון, או כל מיני שנכנסות גם לתפריט?
אני לא חושבת שהפנטון, אנחנו, את יכולה למצוא אותה בכל סופר בנצרת. אני חושבת שאנחנו קונים אותה, היא טעימה מאוד. היא יותר עוגת קריסמס שושרישה באיטליה, עם סיפור ארוך של העוגה הזו. זה אותו סמל. בנצרת יותר עושים את העוגות עם האפירות היבשים. זה אותו קונספט, אותו רעיון. אבל יש פנטוני בכל העיר. אני זוכרת בילדות שלי לא היה. בתקופה האחרונה את רואה שזה נמצא בכל מקום.
זה בתוך קרטונים כאלה, עם כאילו
גציבניות
כאלה.
נכון, נכון. הם מיוחדים למצוב מיוחד.
כן, הקופסאות מדהימות.
טעימות, טעימות, טעימות ברמה.
אז באמת זה בישול קריסמס של המטבח הערבי של נצרת. זאת אומרת, זה מאוד מיוחד, האוכל הזה. זה לא האוכל שנמצא, אם ניסה עכשיו לחגוג קריסמס באיטליה או בצרפת או בספרד. זה ממש האוכל הנצרתי המקומי.
כמובן, כמובן. באיטליה את אוכלת את האוכל המסורתי שלהם סביב השולחן. העיקר בקריסמס זה המאכלים, זה הישיבה מסביב השולחן, הקשר המשפחתי, החום. הקריסמס זה חג של שמלא, מלא, מלא אהבה. ואל תשכחי שישו נולד לאמא ואבא נצרתים. מרים הבתולה היא נצרתית וג'וזף הוא נצרתי. ואני חושבת שזה עוד יותר מעצים את את הרגש בחג הזה.
בטח, אתם במרכז העניינים.
אנחנו במקום, אנחנו במקום.
שם הכל תתחיל.
נכון, רק חסר לנו שנהיה במצב הרוח של האהבה וניתנה לכולם.
בכל
הארץ הזו, בכל המדינה הזו. ושקריסמס יהיה ברוחניות שלו כל השנה.
אלפי, אז קריסמס בנצרת, לונה זרייק, נצרתית, בעלת מסעדת לונה ביסטרו בנצרת. תודה רבה על השיחה הזאת. חג שמח.
תודה לכם,
אשמח
לראות אתכם אצלי כמובן.
נשמח, תודה רבה. ביי.
בכיף, בכיף. ביי.
ביי, ביי.
תודה לכם, חג שמח.
חג שמח. שירי, אנחנו נפרדות מכולם, הזמן שלנו תם, מאכלות חג שמח לכל...
עבירת חגים, כן.
כן, ממש יצא לנו תוכנית חגיגית לכל... מי שנמצא שם שומע אותנו, וגם למי שלא, חג שמח לכולם. תודה רבה. תודה לאיתי סופרין, לאלן דיונוב, ושירי כץ, להתראות.
תודה רונה גרשון תלמי. ביי. Draw.